שלום לכם, מעניינים, מה שלומכם, ברוכים הבאים למהדורה הרביעית של תרבות ואומנות בימי חירות. פה ברדיו חופש הבנתי שיש קצת בלגן עם אחורי הקלעים, אני לא יודע מה קורה, אני לא נכנס לפוליטיקה, לא מעניין אותי, אני באתי לעשות וליצור, ויש פה תוכנית, אז עושים ויוצרים ככל יכולתנו, כל עוד זה מתאפשר. מה יהיה לנו היום בתוכנית? בוא נאמר, בוא נזרום. אז אנחנו נתחיל עם הגברת דלית רדמי, שאני מצרף אותה מיד עכשיו. שלום לך דלית, רדמי או רדמי?
רדמי, רדמי, כן. עשית אותי שם של טלפון סיני, אבל זה גם בסדר.
דלית רדמי, שלום לך דלית, נעים מאוד. מה שלומך בימים אלה?
וואו. כן, כזה עולה ויורד, לא? זה בעיקר העניין.
עולה ויורד.
ויש קצת פגרת חורף בעיניי, אבל זהו, אנחנו היום באוויר כי אנחנו רוצים להתניע לקראת האביב.
מאוד מאוד חשוב.
כן. אני בעיקרון, כזה, שאומיוניטי כבר שנה באוויר, בעצם משהו שנולד מקריאה.
מה זה אומיוניטי בעצם? כאילו, מה זה אומיוניטי? כאילו, מאיפה זה הגיע? מאיפה זה התחיל? בוא נתחיל מזה. אני פשוט בינתיים רציתי להעלות את הלינק לאתר, אני לא בטוח אם זה לינק
שאני לא שתמיד לצאת עליו. כן, אפשר להגיע אליו אחר כך, אבל אומיוניטי בעצם קרה והתפתח מקריאה של אלונה אלמן לפני כמעט, קצת יותר משנה, שבעצם ראה את המצוקה של אנשים, זה היה בשיא ההדרה והסלקציה והתווים הירוקים והכל, והקריאה הייתה בעיקר שיש הרבה אנשים בודדים שם, והם צריכים קודם כל מפגשים אנושיים, חברתיים. זה נולד מזה שקודם כל באמת למצוא אחד את השני, כי באותה תקופה הרבה אנשים היו בביתם, הרבה בתוך הבית לבד בדעה שכולם שוגעים ואנחנו היחידים שמבינים מה קורה, וחלק גם בשכונות, בערים, לא מצאו עוד אנשים כמוהם. אז באמת,
זה משהו שמאוד מאוד אפיין את התקופה של אחרי הסגרים דווקא, התקופה שהתחילו באמת את התקופה של הזריקות והכפייה הקשוחה, שבאמת זה משהו שאני מאוד שמתי לב אליו, שכולם מרגישים מאוד מאוד לבד, ומאוד קשה להם עם זה, ובאמת אלונה אלמן גם ארגנה בזמנו כל מיני מפגשים של אקטיביסטים נקרא לזה, זה באמת היה גם איזשהו מפלט בשבילי שפגשתי עוד אנשים שחושבים כמוני, שאני יכול לדבר חופשי, וזה היה באמת הכרחי ונורא חשוב. ואפילו כשעשינו את הצעדה, את השערה לירושלים, אז צילמתי שם את החבר'ה שהתארגנו על הגשר בגבעתיים, והגיע מישהי והם כזה, סוף סוף אנשים שחושבים כמוני, אני מרגישה כל כך לבד, אני מהטוויטר.
זהו, אז זה נורא חבל לי שיש עדיין המון אנשים שלא יודעים שקיימות כיום קבוצות בכל הארץ. זה גם בקבוצות וואטסאפ, אבל זה כבר אנשים שנפגשו ונפגשים, ואגב, הרבה מהאירועים הם לא מופיעים בצורה פורמלית, לא באתר, לא בקבוצות, לא בפייסבוק, כי אנשים כבר בעצם מצאו את האחר שלהם, וממש יצרו חברויות, יצרו מעגלים, אז זה הרבה כבר קורה, אבל זה באמת נולד מבדידות מאוד מאוד גדולה, ואנשים שהיו צריכים, ואני בטוחה שגם היום יש אנשים שלא יודעים על קיומנו, שלא יודעים על זה שיש אנשים כמוהם, והמטרה שלנו היא לפעול למפגשים חברתיים, לפעול ליוזמות ופרויקטים קהילתיים, זה יכול להיות חברתי לחלוטין, ארוחת ערב, משחקים, קומזיץ, פיקניק, כל דבר, וגם תרבות, מוזיקה, הצגות, הרצאות.
בהקשר הזה של המפגשים, באמת חשוב לציין שיש עוד אפשרויות, כלומר, גם הרחם הביתי של פינקי פיינשטיין, וכל הדבר שהוא בונה שם, גם מפגשים כאלה, וגם ביחד, של יונתן סגב, זאת אומרת, כאילו יש באמת הרבה מאוד התארגנויות, הרבה מאוד דרכים שונות שמנסים לחבר אנשים וליצור את הקשרים האלה. הומיוניטי זה באמת אחד הכלים האלה, שבאמת בניתם גם משהו סך הכל יפה. בוא נראה אותו גם, ותמשיכי קצת לספר עליו, אני מציג אותו בינתיים.
אז זהו, אז קודם כל בנינו פלטפורמה, בכלל, ביום שזה הושק, זה הושק בקבוצות וואטסאפ, שבה אנשים גילו אחד את השני, וביום הראשון זה היה כאילו הטלפון שלי כמעט קרס, ופתחנו עוד קבוצה ועוד קבוצה, ואז החלטנו, אוקיי, רגע, הוא מבאר שבע, וזה מקריית שמונה, בואו עכשיו נפתח אזוריות, אז פתחנו אזוריות, ובאמת הדברים התחילו לקרות, וכשאנשים באמת התחילו ליזום מפגשים, אז אמרנו, אוקיי, צריך לעשות איזה סדר כרונולוגי לעניין הזה, ואז די מהר הקמנו אתר שהוא כולו מבוסס על התנדבות, אגב, מצאנו איזשהו דומיין של אחד החבר'ה שהחליט לתרום דומיין שלו לעניין הזה, חוץ מזה לא הושקע פה שקל, אנחנו לא גבינו על זה שום דבר, ובעצם בנינו פלטפורמה שהיא לטובת הדבר הזה, כשאנחנו מזמינים בעיקר אנשים יזמיים, שזה יכול להיות כל אחד, גם אני בזמנו עירחתי בבית שלי ארוחת ערב, מופע מוזיקלי, ערב סטנדאפ, כל מיני דברים כאלה, פשוט מהצורך אגב האישי שלי, לא בגלל שלא רק בשביל לעשות לאחרים, אלא בשביל ליצור לי את הקהילה הזו, ומשם באמת, אני חושבת שעד היום, רוב המעגל החברתי שלי היום הוא משם, לא אנשים שהיו שם לפני זה, ובאתר בעצם יש גם את האירועים שהם מבוססים על מה שאנשים מפרסמים, זאת אומרת, אנחנו לא חברת הפקה, אנחנו לא מפרסמים באופן עצמאי, אלא כל אדם יכול להיכנס, לפרסם, איפה, מתי, למה, כן בתשלום, לא בתשלום, הכל בעצם אפשרי, להוסיף לינקים, להוסיף תמונות, הכל פתוח שם. מעבר לזה, הכנסנו כמה יוזמות שהן יוזמות שכבר קיימות, אם זה סקולי או ג'ובי או טולאב, שזה אתרים שבעצם תומכים ב...
גם אתרים שנבנו במיוחד למטרה הזאת.
במיוחד למטרה ובמיוחד בתקופה הזו, והמטרה שלהם באמת לחבר בין אנשים לצורך לימודים, חיבור בין הורים למורים, למצוא עבודות, למצוא אהבה, כל הדברים האלה, וכמובן שכל יוזמה שבעצם מתכתבת עם המסר הזה, אנחנו נשמח להוסיף אותה לאתר, כדי שיהיה נגיש לכולם. וכמובן, בתקופה הראשונית, כמו שפתחנו, אז סבלנו הרבה גם מבוטים, שאגב, עד היום בוטים מתקיפים, קבוצות, וואטסאפ, טוויטר, ולכן אין פה גישה ישירה לקבוצות וואטסאפ, אבל מי שרוצה להצטרף לקבוצת וואטסאפ באזור מגוריו, אז יש פה גישה בעצם לכתוב לנו, ואנחנו דואגים לצרף אותו לאחת הקבוצות. מה שאתה מראה כרגע זה בעצם היומן אירועים. בחורף הוא הרבה יותר מדולדל, אבל יש בו הכל, וכל מי שרוצה בעצם יכול לפרסם בו, זה הרצאות, זה מפגשים, טיולים.
הכל זה כאילו בלי הגבלות, בלי תנאים, תווים ירוקים, לא משנה מתי.
בלי הגבלות, פתוח לכולם, זה אגב מאוד חשוב, גם לא רק ללא מחוסנים, אלא הדלת פתוחה לכולם, זה לא... בסדר, זה באמת חשוב מאוד לא לקחת את הצד
השני. לא מחוסנים, בימינו זה גם כאלה שלא הזריקו פעם רביעית, אז כאילו...
כן, זהו, ההגדרה היום היא מאוד בעייתית, כי בדיוק, יש רק 700 אלף מחוסנים לדעתי.
מה זה? אני רואה פה אירוע שנראה די מעניין.
יש פה אירוע ערב מטורף בהרצליה.
מה זה? בוא נפתח את זה, נראה.
כן, כן. רוני, ספר לנו מה קורה. אמור שנצמי
ללא בושה.
ספר לנו, אנחנו לא עושים פרסומת, למען הגילוי הנאות, אנחנו לא עושים פרסומת, אבל רוני, ספר לנו מה מחכה לנו הערב בהרצליה. אצל מרים, אגב, שמרים פותחת את הבית שלה באופן קבוע לאירועים, עושה שיתופי פעולה עם אמנים, עם זמרים, עם מי שרוצה בעצם, וזה מקסים, יש הרבה אנשים כאלה, אגב, יש לנו אגב גם קבוצה של בתים מארחים, שכל פעם שפונה אליי איזשהו אמן, או מישהו שרוצה בעצם להפיץ את עצמו, או מחפש מקום, אז אני פונה בקבוצת בתים מארחים, ומחפשת אכסניה לדברים האלה. אז קודם
כל תפני אליהם, תגידי להם שאני מחפש מקומות נוספים. יש לי גם, אני גם פנו אליי לא מעט אנשים שביקשו לארח, עשיתי לי איזשהו מאגר קטן, אני מדי פעם מציק להם ושואל אותם מתי אפשר. ספציפית באמת מרים טל, האמת שמרב טל, ביתה, פנתה אליי בהקשר הזה של בו אמא שלי מארחת אצלה בבית, עושה הרבה פעמים אירועים כאלה, ואמרתי אני אשמח, ובאמת פגשתי את מרים שהיא אישה מדהימה, שתביני כמה היא מדהימה, צילמנו מערכון ללבריות בשבוע שעבר, באפולוניה, שזה ממש ליד הבית שלה, שגיליתי את זה, בזכות זה שבאתי אליה, כדי להלוות ממנה את המיחם, להופעה שלי אצל ריבי ברמת השרון, והייתי אמור לעשות אצלה הופעה, והיא הייתה חולה וזה בוטל, ואז עשינו בסוף הופעה אצל אחת האורחות, במקום אחר שינינו את זה ברגע האחרון, ועכשיו סוף סוף אני חוזר להתארח אצל מרים שהזמינה אותי עוד אז, וגם כשצילנו שם באפולוניה, היא בעצם ערכה אותנו את כל הצוות ואת כל הניצבים, והיו לא מעט ניצבים, בעיקר ניצבות, ערכה אותנו שם לארוחה צהריים, שכל אחד הביא משהו, והיה ממש ממש מקסים, ורוח מדהים, ואני באמת שמח שהכרתי אותה, ויתרה מכך, שאלה אותי, למה אתה מחכה? למה אתה לא עושה מופע? אמרתי, תשמעי, אני כרגע תקוע, אין לי מסך, אין לי כסף למסך. עזוב, אני קונה לך מסך. באמת, היא קנתה לי מסך, ממנה לי את הדבר שבזכותו אני יכול עכשיו באמת לרוץ בכל מקום, ואני חייב לה הרבה מאוד, לאישה המדהימה הזאת, והיום בערב מוזמנים לבוא לבקר אצלה, ולראות אותי מלהג קצת על תהליך ההתעוררות שלי בשנתיים האחרונות. זה בגדול מה שקורה שם, אני משתדל לעשות את זה מצחיק, אבל לא מבטיח שזה תמיד מצחיק, לפעמים זה גם קצת מדכא.
כן, זה יש לנו מספיק, רוני, אתה תקליל, תקליל.
כן, כן, אבל אני יודעת, גם כשאני מדכא, אני עושה את זה בצחוק.
כן, זה good twist.
וזהו, אז היום בערב, 20:00 אצל מרים טל, יש פה לינק להרשמה, אתם יכולים להיכנס דרך קומיוניטי, אגב, אם כבר אנחנו בעניין של פרומושן, אז באמת כמו שעשיתי עם הלינקים ליוזמות נוספות, אז גם אני בעצם עשיתי משהו מאוד דומה עם לבריאות שלי. זאת אומרת, המגזין עצמו הוא מגזין תוכן. אבל כן היה לי חשוב, למה זה לא פותח? הוא מגזין תוכן שיש פה את המאמרים ואת הסרטונים ואת כל המערכונים שאני מייצר וכל מיני דברים כאלה. והיה לי מאוד חשוב לעשות חלק של קהילה, שבעצם הרעיונות של החזון הם מאוד מאוד דומים. זה עוד דורש כאילו קצת שפצור ויזואלי וכל מיני כאלה, אבל בגדול הרעיון הוא שמכאן יש דרך להגיע לכל היוזמות, גם קומיוניטי פה, וגם דברים שאת הצגת שם, כמו ג'ובי וסקולי ותולב, וכמובן כל התקשורת שלנו, של התקשורת החופשית, זמן אמת, בראשית עוד לא התקנתי כאן כי הם עוד לא היו קיימים, וכן הלאה, זאת אומרת העניין הזה גם של הפרגון ההדדי, אני חושב שזה חלק חשוב.
חובה, חובה.
מנסים לבנות בעולם החדש הזה שלנו.
חובה, א', לשתף פעולה, אני חושבת שזה, פה אולי אנחנו נופלים קצת בשנתיים האחרונות, שחוץ מלקטר וכל יום לשתף גילוי חדש ומסעיר שהתוכנית מתקדמת לפי הספר, אני חושבת שהטעות שלנו זה שאנחנו לא התעוררנו קודם לעשייה. זאת אומרת, עוד מחאה ועוד גילוי ועוד סרטון ועוד פרופסור שאמר ככה וככה, זה נחמד, זה טוב, אבל זה לא מקדם אותנו באמת למקום שבו היינו רוצים להיות, ולכן הבוטום ליין של היוזמה הזו ועוד הרבה יוזמות שבאמת כולן פועלות לאותו דבר, זה העשייה לאיפה אנחנו רוצים להיות, ואני חושבת שאם נתרכז בזה ונפעל לזה, וכל אחד כמה שהוא יכול וכמה שהוא מסוגל לתרום ולהשתתף, לא לרוץ עכשיו שהכל פתוח לקולנוע ולהצגה ולמסעדה, אלא באמת לפעול בגבולות הגזרה והקהילה בשביל לחזק את הקהילה, בשביל לחזק את ההרגלים, כי אנחנו לא יודעים מתי בפעם הבאה יסגרו אותנו, ועוד פעם נתחיל לחפש, ורגע, מי מקבל אותנו, איך מקבלים אותנו, זה משהו שאני חושבת שגם לנו הרבה יותר נעים להיות בחברת אנשים, שבהם אנחנו לא צריכים להסביר לאף אחד, למה אני בלי מסכה, למה אני לא מוזרק, כן מוזרק, זה זה הזמן לבנות את התשתיות, אגב זה היה הזמן לפני שנתיים, אבל אם לא אז, אז עכשיו, ולכן באמת פה זה קריאה שלי לאנשים, הרבה יותר נוח ללכת למקום מסודר, לשלם בצורה מסודרת, אבל בעיניי הרבה יותר כיף, גם האירועים, אירועי תרבות, הבלתי אמצעים, הדברים שהיו אצלי בבית, שאחרי ההופעה אומן נשאר ומדברים, וכאילו הכל נורא כמו בסלון הפרטי שלך, בעיניי יש לזה אפקט הרבה יותר מדהים, מאשר לראות מישהו אי שם על הבמה, בא, נותן את השעה, שעה וחצי שלו, והולך, והוא לא רואה אותך. אין קשר בעצם, זה כזה מסך.
מסכים לגמרי, גם מנקודת מבטי כאומן. זאת אומרת, נכון, אני לא הייתי איזה שחקן גדול שכיכב על הבמות, זה, אבל יצא לי קצת להופיע בהצגות, יצא לי קצת להיות בקטע הזה של להיות על הבמה מול האור, ויש לזה את הקטע, אין ספק, זה מדהים וזה נפלא, אבל בהחלט, בדיוק כמו שאמרת, הקשר הבלתי אמצעי הזה, הדיבור בגובה העיניים, בדיוק קראתי גם קצת משובים על ההופעה שלי, וכתבו לי שזה באמת החלק הכי חזק, הכי מיוחד בזה, שכאילו, שאני פשוט מדבר, אני פשוט כאילו איתכם, כאילו האומן עם הקהל, וזה גם המון, המון, המון מה... נקרא לזה המופעים, אולי לא הממסדים, אבל נגיד הפרינג' והתיאטרון היותר מתקדם, מנסים באמת ליצור כאלה אווירות גם בתיאטרון, שפתאום ההצגה יורדת מהבמה אל הקהל, ומתערבבת עם הקהל, וכאילו זה, ופה זה כאילו, זה בילט אין. ובאמת עוד משהו שאמרת, אני חושב שהוא סופר חשוב, זה שאנחנו חייבים להבין, כולנו, שהדבר הזה לא נגמר. גורמים לנו להרגיש כאילו זה כן, הנה זה מאחורינו, וזה, ומבטלים, וכן מבטלים, ולא מבטלים, ומרדימים אותנו, ותחזרו להיות כבשים, ולא יודע מה. אבל בסופו של דבר, אם מסתכלים בפועל, העריכו את המצב חירום, לא מבטלים את התו הירוק, כאילו, זאת אומרת, מתכוונים להחזיר אותו כנראה בסוף מאי, כשיהיה פגי תוקף של כל התווים הירוקים, ויהיה עוד איזשהו מצב ליצור לחץ על אנשים נוספים, להמשיך להזריק, זריקה רביעית, חמישית, שישית, ולך תדע, דירוג חברתי התחיל כבר באוקראינה, זאת אומרת, אז כנראה גם יגיע לכאן, בהחלט אנחנו צריכים לנצל את ההפוגות האלה, כדי לבנות את העולם החדש שאנחנו מדברים עליו, ולא רק לדבר, אלא באמת ליצור וליזום ולבנות, ואומיוניטי בעיניי זה באמת אחת הפלטפורמות, אחת היוזמות שבאמת עושות את זה. במינימום מאמץ, במינימום אמצעים, אבל כאילו, אבל עושים את זה, העיקר שעושים. גם חלק מהעניין הזה ש... גם עלה לי קצת בשיחה עכשיו לא מזמן, חלק מהעניין הזה שאנחנו מנסים להקים עולם חדש, לצערנו גם... נקרא לזה בקהילה שלנו, של שוחרי חירות, עדיין יש את האנשים הישנים. זאת אומרת, עדיין יש אגו, עדיין יש מלחמות ופוליטיקה ומריבות. אנשים רוצים להתאחד, כל מיני דברים על להתאחד, להתאחד ולהיות ביחד ולהיות ביחד ולהיות ביחד, אבל בסוף כאילו זה דורך לזה על הזרת, ואז לא בא לו זה, ואז... וזה לא באמת קורה.
אני רואה את זה כל הזמן, שגם בינינו, אם יש כאלה קצרים בתקשורת, שאם אנחנו בינינו לא מסתדרים, ואם אתה לא חושב בול כמוני, אז הוא ממסדי. גם אתה, אגב, אני רוצה לספר לך שגם אתה ממסדי. אני לא יודעת אם שמעת את זה. ככה, אני ממסדי? אני נתקלתי לפחות בפוסט אחד שאתה ממסדי. אז אתה יודע, זה
אני כל הזמן שואל, מאיפה מקבלים את הכסף הממסדים? איפה אני...
זהו, איפה הצ'ק? איפה אני
שם את הכרטיס כדי לקבל משכורת על זה? כי כרגע אני רק יושבת לי פה זוגתי. זהו, אז... אוקיי, מה עם הכסף? סבבה, אתה עושה רדיו חופש, אתה עושה לי בריאות, אתה עושה נפלא, אתה עושה דברים נפלאים. איפה הכסף?
כן, אז זהו, אז ההתעסקות בזה, והעובדה שמי שלא חושב כמוני הוא נגדי, אנחנו חייבים להפסיק להתעסק עם זה, ובאמת כל אחד שיפעל איכשהו מאמין ורוצה, ושגם ינסה ליזום אחריו עוד אנשים. אני מניחה שילכו איתו, אני יודעת שזה מאוד קשה, מאוד קשה באמת לאגד את כולם תחת יוזמה אחת, תחת דרך אחת, כי אנחנו רגילים למנהיג שהוא אומר ככה, וגם אם לא אוהבים את זה אז עושים את זה. אבל זה אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, לשחרר את המנהיגים, וזהו, ויש המון יוזמות, ויש מקום לכולם.
ברמה הקונספטואלית, אני מסכים לחלוטין, אני מאוד התחברתי לסיסמאות האלה של כולנו מנהיגים, וכולנו ביחד, וכל הדבר הזה, אבל בפועל אנחנו רואים שאותם מלחמות אגו, או העלבויות, או מריבות על הדרך, אחד רואה ככה, אחד רואה ככה, ולא לא משוכלים לעבוד ביחד, וחושבים שהוא דיקטטור, ושהוא משתלט, ושהזה... ולא מצליחים באמת, באמת, באמת לשתף פעולה, וללכת ביחד, וכאילו זה באמת אולי אתגר של החברה שלנו, של להבין איך אנחנו יכולים לעשות את זה בלי הנהגה שאומרת לנו מה לעשות. כלומר...
זה סוג של מגדל בבל בעיניי, הפוזיציה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, וצריך ללמוד. מה מתאים לנו ללכת עם זה, מה לא מתאים לנו, זה בסדר שזה יהיה, לא בשבילי, אבל באמת שיהיה איזה מקום שבו תוכל לבחור מה מתאים לך, אבל לא, אם זה לא מה שאני חושב, אז להפוך אותו למוקצה, ממסדי וכאלה, יש מקום לכולם, תודה לאל, יש הרבה יוזמות, אבל באמת שנהיה חלק מהם וניקח חלק פעיל ולא שמישהו, יש שמישהו כבר יעשה המשפט הזה של...
למה אף אחד לא עושה את זה?
למה אף אחד לא עושה? ולמה השיירה ככה וככה? מה זה המסרים האלה? בוא תכתוב מסרים, נשמה, זה לא שלי.
אנשים אוהבים להתלונן ולהעביר ביקורת, אבל ליישם ולעשות בעצמם, פחות.
כן. זהו, אז... אלה בפחות או יותר הדברים, יש המון יוזמות מהממות, גם של חינוך, שזה נולד לאו דווקא מהאומיוניטי, אבל מכל התקופה החדשה הזו, אז גם זה לי אישית.
יש משהו ספציפי שככה היית רוצה לתת עליו דגש, חוץ מההרצגה שלי, שכמובן היא מאוד מאוד חשובה, אבל חוץ ממנה, יש עוד איזה משהו חשוב בעתיד הקרוב, שאת יודעת שהולך לקרות, ואולי כדי שאנשים ידעו עליו?
מבחינת אירועים פחות, אני כבר אומרת בחורף הייתה קצת תעתה, כי פחות אנשים פתחו את ביתם, אולי ממגבלת מקום בסלון, ועונת האביב קיץ היא עונה הרבה יותר חזקה, כי חצרות וגינות ודירות גג מארחות יותר. כן, יש פרויקט מקסים בכפר מלל שרציתי להציג אותו, שהוא קהילה מגדלת, פשוט סחרו שם קרוב לכרגע בערך 10 משפחות, סחרו שטח, גינה מאוד מטופחת, מאוד יפה, ועכשיו הם בעצם מתחילים בהקמה של ארוגות לגידול עצמי. עכשיו זה לא רק לבוא להסב, לשתול וללכת, אלא באמת מתפתחת שם קהילה, נפגשים, יושבים, עושים פיקניק, הוואי, מאוד נחמד, מי שגם מחפש לגדל את המזון שלו בעצמו, שזה עוד חלק באג'נדה, וגם את החברה והמפגש, זה פתרון להכל. אני אכניס את הפרטים האלה באומיוניטי, כי פה אני לא יודעת אם אפשר להראות את זה, אבל זה נמצא בצ'אט, עם הטלפון של האנשים הפעילים, ואני מאוד הייתי רוצה באמת להתחיל להתניע לקראת האביב, בתים מארחים, יוזמות, מפגשים, כל דבר, ערב קריוקי, אגב, הדבר החשוב שכן קורה ולא דיברתי עליו, וזה גם התחיל לפני שנה, זה הנושא של אירוח בחגים, יצא פוסט בקבוצת פייסבוק שלנו, שהיא גם כן קיימת, למשפחות שרוצות לארח או להתארח, בחורה שמרכזת את זה גם כן בהתנדבות מלאה, תנסה לעשות הצלבות ולחבר בין משפחות שרוצות להתארח למשפחות שמארחות, וזה עוד... זה
עוד את הטלפון של דודי או אדריאן לגבי...
יופי, נכון, זה לגבי...
של ה...
המיזם גידול. סליחה?
זה פרמה קלצ'ר או שלא קשור?
כן, זה סוג של פרמה קלצ'ר.
לא פרמה, זה פרמה.
פרמה? רגע,
זוגתי עשתה בדיוק קורס כזה, באדם וחווה, אז
מקפידים עכשיו. אז אני לא מספיק יודעת, אבל תשמע, עוד מעט גם זה כנראה יהיה אסור, אז לכו תתנסו בגידול, כי אני אתמול ראיתי איזה פוסט של מישהי שהעלתה על גידול עגבניות בבית, ואמרו לה, את מפרה את תנאי הקהילה, אז אני כבר לא יודעת, בחיי. אסור לגדל
עגבניות. זאת לא קהילה חדשה, עם כללים חדשים. זה אנחנו יודעים, על זה אנחנו עובדים. בואו נראה אם נצליח.
כן, זהו, זה מהדברים שאני יודעת, באמת פסח בפתח, האביב בפתח, מקווה שהקור יעזוב אותנו עד פסח, ובואו נייצר. ויש עוד אדר לוין עכשיו גם כן, אני מניחה שאתה יודע, גם כן יש לה איזשהו פרויקט של תיאטרון אהבה, עושה עכשיו גיוס כספים למשהו ככה, תיאטרון חופש, שהמטרה שלו היא גם שיהיה פתוח לכולם, ממש, אם... לא שמעת, אז הנה, תרשום לעצמך.
רותם בראון דיברה איתי על איזה, לא יודע אם זה קשור לזה, אם זה אותו דבר.
יכול מאוד להיות, כי יש לה ליווי, אני לא יודעת ש... יש לה ליווי, אני חושבת של ולנטינה, אני לא בקיאה בפרטים, לכן אני מזמינה אותך לעלות לשידור בפעם הבאה את הדר לוין, היא תספר על היוזמה, מה היא מנסה לגייס, מה החזון שלה לעניין הזה, אבל זה גם משהו תרבותי, לא קשור לאומיוניטי דווקא, אבל זה קשור ליוזמות שאמורות לקרב אותנו ביחד, לבנות עולם ו... להביא תרבות ללא סלקציה.
במהרה בימינו.
לגמרי.
בכל מקום אפשרי. תודה רבה דלית, היה לי מאוד מעניין להכיר אותך. אז כאמור, את כל הדברים שדיברנו עליהם אפשר למצוא באתר של אומיוניטי, שזה האתר שלו,
הגשר פמילי, כן, זה אתר, זה דומיין שאול, אז אין הרבה קשר, למרות שגשר זה גם, יש לו איזה
משמעות. זה מסתדר, לא יודע, לי זה מסתדר בראש, הגשר פמילי, לקשר בין המשפחה, בסלון, עם עוד, זה עובד איכשהו ביחד. אז גם אני אמשיך כאילו לפרסם שם את המופעים הקרובים שלי, שגם אני מקווה שילכו ויגברו עכשיו שקצת מתחמם, ויהיה אפשר לפתוח למקומות יותר נרחבים ויותר נעימים. עכשיו שיש לי גם את כל האמצעים, ואפילו מישהי, אחת הצופות בהופעה השלישית, שדרגה לי את המצגת שאני, אז עכשיו זה כבר נראה כמו מופע יותר מוצלח, אני מקווה.
עכשיו שאני אצטרך מסך, אני אדע למי לפנות.
אני יכול להזכיר אותו, בסכום סמלי.
הבנתי, אז אני אפנה למרים, אני גם אגיד לה שאני צריכה מסך. זהו, ומה שרציתי לסיים עם תודה, כי עם כל השיט של התקופה הזאת קרו דברים מדהימים, ואני אישית פגשתי אנשים מדהימים, ואנשים שפותחים את הלב, את הבית, את החצר, את הגינה, ומפיקים אור, אז תמשיכו להפיץ אור.
להפיק אור, אהבתי. זה העבודה שלנו, מפיקים אור.
כן. זהו.
תודה רבה דלית. היה לי העונג, נמשיך בתוכניתנו לדבר הבא והמפתיע שתכף יגיע. למרות שרציתי להקדיש לנושא הבא תוכנית שלמה משלו, לעשות תחקיר רציני ומסודר, לא כל כך הסתדר לי, אבל זה נושא שאני רוצה לגעת בו, והוא מעסיק אותי משום מה, ומטריד אותי קצת. אומנים שנרצחו על ידי האילומינטי, או על ידי מישהו, לא יודע מי, לא רוצה להגיד שמות, אנשים שדיברו בצורה מפורשת נגד השקרים של הממסד, שסיפרו על דברים שמסתירים מאיתנו, הם הכניסו את זה אולי בתכנים של המוזיקה שלהם, או בדברים שהם דיברו, ולצערנו לא זכו להגיע לסיבה טובה, מסיבות מסתוריות בדרך כלל. יש המון כאלה, אנחנו כמובן מכירים את מועדון ה-27, רצף של כמה וכמה אומנים, שבדיוק בגיל 27, מצאו את מותם בצורה מסתורית, ולא יכלו להמשיך לקיים את האומנות המחאתית שלהם. הבולטים מביניהם זה כמובן ג'ים מוריסון, ג'ניס ג'ופלין, ג'ימי הנדריקס, וזה קרה ככה בשנות ה-70, אבל אולי באמת רק מאז ההתאבדות של קורט קוביין, בתחילת שנות ה-90, הדבר הזה הפך להיות לאיזושהי תיאוריית קונספירציה שאומרת, זה לא מקרי, זה לא מקרי שאנשים האלה מתו בגיל צעיר, בשיא הפריחה שלהם, בשיא ההצלחה שלהם, ספציפית גם אנשים ש, בוא נאמר, לא לגמרי התאימו לממסד, והתבטאו אפילו נגדו בדרכים שונות או משונות. חיפשתי קצת מידע בנושא, נשתף אתכם רגע נגיד במשהו שמצאתי לגבי 10 popular celebrities allegedly killed by Illuminati, כמובן יש פה תמונה של ג'ון לנון בגדול, כתבה מאיזשהו אתר קונספירטורי שאיכשהו הגעתי אליו מדק דק גו, והוא מתאר, מספר בקצרה על כמה וכמה מהאומנים הבולטים שבאמת בדרך כלל המוות שלהם לוט בערפל, הוא ככה עטוף במסתוריות כזאת. מרלין מונרו היא הראשונה שמוצגת פה, שחקנית, זמרת, אישה באמת מאוד מוכשרת וחכמה וגם יפה. אומרים שהייתה כמובן מעורבת עם קנדי, והייתה כמובן, בוא נאמר, היא לא התביישה במיניות שלה, וייתכן שאפילו השתמשה בה כדי להגיע לאן שהיא הגיעה, כל אחד במה שהוא יכול, שאני כמובן לא רואה בזה שום דבר רע, אבל כנראה שהיו לא מעט אנשים שזה אולי פגע להם באגו, לא התאים להם, לא יודע מה, החליטו שהגברת הזאת אולי יודעת יותר מדי, צברה יותר מדי כוח, בסך הכל איזה בלומדיני טיפשה, אין שום צורך שהיא תמשיך לחיות איתנו, וחיסלו אותה, לכאורה, לכאורה. ג'ימי הנדריקס, הזכרנו אותו, הגיטריסט האמריקאי האגדי, הנה, יש פה ציטוט שהרופא, דוקטור who tried to revive Jimmy, said that the legendary guitarist death is plausible. כלומר, הרופא שבדק אותו אמר שוואלה, יש פה איזה משהו מסריח. מה בדיוק הסיפור מאחורי זה? יש פה אומרים שג'פרי, המנהל שלו, הודה שהוא about taking Hendrix down in a plane crash for receiving insurance coverage. בקיצור, יש כל מיני סיבות כנראה לרצחים ולמוות המסתורי. ג'ון אף קנדי, אמנם לא אומן, אבל בהחלט אדם שנרצח בצורה מפתיעה ואף מאוד פומבית בטלוויזיה. את כל סיפור הקונספירציה מאחורי הדבר הזה אנחנו כמובן מכירים, יש סרט שאוליבר סטון עשה עליו, JFK, תיק פתוח, אחלה סרט ששואל שאלות מצוינות, ולא בהכרח נותן תשובות ברורות, אבל בהחלט גורם לך לחשוב על הנושא. אמי ויינהאוס, אחת האמניות הצעירות, המאוחרות יותר שהצטרפה לרשימה המפוקפקת הזאת, כמובן היא הייתה עם בעיות אלכוהול וסמים ואישיות גבולית, וכמובן יש המון סיבות, כלומר מצליחים כך בעיניי לפחות לטטא ולחסות את הרציחות האלה בסיבות לפחות ברוב המקרים די הגיוניות שמתקבלות על הדעת. אלביס פרסלי, יש קונספירציה ידועה שהוא החליט שנמאס לו מכל הדבר הזה, והוא רוצה לפרוש לחיים שקטים, וביים את המוות שלו כדי להמשיך לחיות כאדם אנונימי, ומלא אנשים ראו אותו בכל מיני מקומות, וגם על זה לא מעט קונספירציות. האם הוא נרצח גם? כמובן, אנחנו לא יודעים. טוני בראון, מי שניגן אצלו בפסנתר, מעיד שהבריאות שלו אכן נדרדרה בשנתיים האחרונות, אבל יש מחשבות שאולי האנטראז' שלו, הלהקה שלו, ממפיס מאפיה, היה להם איזשהו תפקיד בהחדרת הסמים, קצת יותר מדי, שבסופו של דבר הוביל לבעיית הלב שממנה הוא מת. קורט קוביין, כמו שהזכרנו, סולן נירוונה, גם הוא כמובן לא הבן אדם הכי בריא נפשית, כאילו בוא נודה על האמת, הבן אדם היה לו אישיות גבולית, מניה דיפרסיה, זה משהו שהוא גם מאפיין הרבה פעמים אומנים רבים, זאת אומרת עצם הרגישות המאוד גבוהה, גם מובילה הרבה פעמים לבעיות נפשיות או למחלות, או לעצם זה שפשוט אתה אומר מה שאתה רוצה, ובסופו של דבר זה לא מוצא חן בעיני מישהו, אז הוא מחליט לחסל אותך. המילים האחרונות של קורט קוביין במכתב ההתאבדות שלו, הוא הרי התאבד ביריה לפי הסיפור הרשמי, I don't have the passion anymore, and so remember it's better to burn out than to fade away. הוא אומר שאין לו יותר את התשוקה, הוא מעדיף לשרף כי הוא אף קרוב מדי לשמש, מאשר להיעלם באיזשהו פייד אאוט ארוך. לא יודעים, יש אנשים שאומרים שהוא לא באמת היה לבד כשהוא ירה לעצמו בראש, יכול להיות שמישהו עודד אותו לזה, יכול להיות שלא. ג'ון לנון זה סיפור כמובן היות ובאמת מדובר באחת האגדות הגדולות והבולטות ביותר בהיסטוריה של המוזיקה בעולם, שגם התבטא בצורה מאוד מפורשת נגד הממסד, נגד השקרים, בעד אהבה, בעד הרמוניה, נרצח על ידי מתנקש, שיש שטוענים שהיה פעיל של ה-CIA בעצם, זאת אומרת שהוא היה גויס על ידי ה-CIA כדי לחסל את ג'ון לנון, ייתכן אפילו במניפולציות היפנוטיות או איזשהו משחקי תודעה שהנדסו אותו, ממש היפנטו אותו לבצע את הרצח. הוא כמובן הרוצח, ברח לי רגע שמו, מרק דייוויד צ'פמן, סליחה, צ'פמן טען שההשראה לרצח הייתה בעקבות הספר The Catcher in the Rye, התפסן בשדה השיפון, מה שאגב גרם לסופר, ג'יי די סלינג'ר, להסתגר בביתו ולא לצאת ולא לכתוב, לפחות לא לפרסם, הוא כנראה כתב הרבה מאוד, אבל לא פרסם כלום מאז רצח לנון. יכול להיות שגם אמרו לו, תשתום את הפה שלך, כי אם תדבר תחוסל, אני לא יודע, כמובן הכל לכאורה, והכל השערות, והכל תיאוריות קונספירציה, לא מבוססות. הנה, כותבים עליו על צ'פמן, he was apparently under Illuminati mind control. Lennon was someone who was extremely vocal about the threat of power and the people who exercised it. He was constantly under the surveillance of the FBI and the INS. כלומר, יודעים שהוא היה במעקב, הוא גם היה אזרח בריטי שגר בארצות הברית, בתקופה לא פשוטה למדינה הזאת, היה שם הרבה מאוד רדיפה, ניסו לבטל לו את הוויזה, ניסו לגרש אותו מהמדינה, בסוף החליטו פשוט לרצוח אותו, וזה יפתור להם את כל הבעיות. ברוס לי, שכמו בנו, אגב, נרצח על הסט, כלומר הוא נהרג בגלל איזושהי טעות על הסט, שכדור שהיה בו, אקדח שהיה בו כדור חי, שלא היה אמור להיות, זה להבן, אני לא בטוח אם גם ברוס לי, Prior to passing away due to mysterious circumstances, he frequently spoke about being surveyed by demons. Lee was extremely influential and was considered a threat to the Illuminati. Apparently, according to rumors, he was drugged by a woman with a strong drug that caused him to lose power and eventually pass away. This is questionable considering Lee's prowess over his mind and body. Official reports have mentioned Bruce passing away as an accident, but the circumstances remain extremely blurry. Lee's official autopsy report states that the cause is death by misadventure. He passed away at a very young age of 32. הוא מת בגיל 32, בטעות. טעות, טועים, טעינו, קוראינו. ככה גם הבן שלו, ברנדון לי, באמצע צילומי העורב, נהרג בטעות, בטעות, כי מישהו עם הפרופס היה עם אקדח טעון. לפני שעברנו לברוס לי, רציתי להציג בכל זאת איזושהי פאוזה מוזיקלית, אולי השיר הכי מוכר בעולם, שיר שאולי בגללו בסופו של דבר גם ג'ון לונן נרצח. בוא נשמע את אימג'ין, כל עוד יוטיוב ירשה לי ולא יוריד לי אותו מה... אז אימג'ין של ג'ון לנון, כל פעם ששומעים את השיר הזה הוא מרגש מחדש, וכשמקבלים למילים ולמסרים שלו, אפשר להבין למה רצו להיפטר ממנו בסופו של דבר, מאוד מצער. אז על ברוס לי כבר דיברנו, עליו ועל הבן שלו ברנדון לי, ואנחנו מגיעים למייקל ג'קסון. מייקל ג'קסון, במקור לא סבלתי אותו. לא... יש לי איזה מין נטייה כזאת שמישהו מאוד מאוד, מישהו מאוד פופולרי בצורה קיצונית וכולם נורא אוהבים אותו, אני ישר אנטי. לא יודע למה יש לי מין כזה להיות שונה מכולם. לא יודע איך זה דווקא אצלי קורה ככה, אבל זה המצב. לא התחברתי אליו ולא אהבתי אותו, ואז כשיצאו גם הפרסומים על הפדופיליה, אז בכלל כאילו היה לי איזושהי הצדקה לכעס שלי עליו. כלומר, תמיד ידעתי שמדובר פה באומן אדיר, כלומר הוא רקדן והוא זמר ויוצר באמת מהמבריקים שהיו בהיסטוריה, לא סתם הוא היה מלך הפופ, הוא היה הגיע לאן שהוא הגיע, אבל משהו תמיד שם כאילו לא אהבתי אותו, עד שבעצם נחשפתי ממש לא כזה מזמן לשיר They Don't Care About Us, ולמופע שאיכשהו מבוים, איכשהו מוצג, פתאום זה גרם לי לחשוב ולהתחיל לחבר את הדברים, ולחשוב בכלל על העניין הזה של הנושא הזה שרציתי לדבר עליו, של האומנים שככל הנראה נרצחו, כי הם החליטו שהם לא רוצים יותר לשתף פעולה, או שהם התחילו להתבטא בצורה פומבית מדי נגד הממסד, ולנסות להזהיר את הציבור הרחב בדרכם שלהם, דרך האומנות הרבה פעמים, ולפעמים גם ברעיונות לתקשורת והכל. בואו נראה רגע את המופע הזה של מייקל ג'קסון. They don't really care about us. זו האמת, לצערנו. הם לא פועלים כדי לדאוג לנו, לא לבריאות שלנו, לא לכלכלה שלנו, לא לחיים שלנו. ואנחנו, אם אין לנו, אנו, מי לנו. פה במאמר הזה שהצגתי קודם, המספר הראשון, מרטין לותר קינג, אקטיביסט אמריקאי, ש... כמובן גם דיבר על דברים בצורה מאוד מאוד ברורה והוביל מחאה מאוד גדולה, גם הוא לא הגיע לסביבה טובה. כמובן יש עוד הרבה מאוד, כלומר הרבה מאוד אמנים שגם לא דיברנו עליהם כאן, כמו בוב מרלי למשל, שמסופר שהוא מת מסרטן, אבל קראתי איפשהו שהבחור נפצע באגודל ברגל מביתה באיזה משהו, וכשהיה בבית חולים, הגיע איזשהו רופא מסתורי שאף אחד לא מכיר, והזריק לו משהו לאגודל הזאת, ששם מתפתח הסרטן. תיאוריית קונספירציה, לא יודע, כאילו, אין פה נכון או לא נכון. אנחנו לא באמת יודעים, ולעולם לא נדע כנראה, אבל גם אחרי הסיפור של בוב מרלי, יש סיפור טופק ידוע שנפטר בטרם עת. אני לא אומר שבהכרח כל האומנים, שמתו בגיל צעיר או מוקדם מדי, נרצחו על ידי האילומינטים. אין ספק שהחיים של הרוקנרול וסמים ואלכוהול וזה, כנראה גם גובים את הקורבנות שלהם, אבל, ופה יש אבל גדול, בהחלט האפשרות שחלק מהם לפחות, אם לא רובם, היה שורד. תקופת הרוקנרול והסמים והאלכוהול, אולי אם בעיות בכבד מגיע ל, לא יודע, גיל 50-60 וצריך לטפל בזה, אבל כאילו הוא היה מגיע לגיל הזה. מה קורה אצלנו בארץ? האם גם אצלנו בארץ עושים את זה? תראה, אני לא יודע כמובן, אבל התשובה היא כנראה שכן. יש כמה וכמה אומנים, היה את הסיפור עם אמיר פי גוטמן, עם ה... תביעה, לא תביעה, סרטן, לא סרטן, כאילו ניסו יותר, כאילו לא ברור מה היה הסיפור שם. אבל אם אנחנו הולכים קצת יותר אחורה, אז יש כמובן אומן אחד מרכזי שהוא, נקרא זה רוחו ורוחניותו, מרחפת מעל כל המחאה שלנו בימינו. אני כמובן מדבר על מאיר אריאל, שגם בטקסטים שהוא כתב היה הרבה ביטוי לזה, ובדיוק עכשיו אנחנו עובדים עם אורנה פיטוסי על שיר שהקליטה עם מילים של מאיר אריאל, שמדברים על החזון, אנחנו עוד נארח אותה כשזה יהיה מוכן ויופץ, יצא מאוד יפה, אבל זו דעתי האישית. ובוא נראה רגע את מאיר אריאל, מתבטא באופן כללי על הדבר הזה, רגע, חכה, מה אתה? שנייה, אני רוצה רגע להגדיל אותך, שנראה אותך על כל המסך, יופי. בבקשה, מאיר, דבר.
אנחנו חיים בעריצות של דיכוי, של חופש הדיבור וחופש הדעה, וזו עריצות מתוחכמת במיוחד, שמתחזה כ... שיא חופש הדיבור וחופש הדעה. בגלל שלאנשים יש נטייה להתחבץ פנימה, לא יעלו על מתרסים כל שני וחמישי. ואנשים בסך הכל מחפשים את הדרך הקצרה והמהירה הביתה. התחכום של העריצות הזאת הוא כה גדול בגלל אמצעי התקשורת והיכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, אפילו בגלוי. יוצר מצב שהאנשים רק ברגעים מסוימים מאוד של תיכחון מודיעים שהם חיים במשטר של עריצות. רק ברגעים מסוימים הוצאתי כחורת, ורק מעטים, מעטים לא לדעת את זה, כי זה לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. מבחינתי, אם כל המרץ שלהם היה מתבטא בזה, שהם היו נמנעים מלהדיק את המכשיר של הטלוויזיה, לקרוא עיתון ולשמוע רדיו, הם היו יוצאים ידי חובתם כאנשים אמיצים בעלי עמדה בעולם הזה.
זה מאיר אריאל לפני כמה שנים טובות. הוא אגב נאמר שהוא מת מעקיצת דבורה. כל שהוא היה אלרגי, דברים כאלה קורים, אני לא אומר שלא. האם זה באמת מה שקרה? כנראה שלעולם לא באמת נדע. מי עוד חוץ ממאיר אריאל? אז כמובן יש איזה ראש ממשלה אחד, איזה יצחק רבין אחד שרצה לעשות שלום, והנדסו לו ככה הפגנה מאוד מאוד גדולה, מרשימה להוציא אותו בבום, מה שנקרא קטרזיס, בבסיס של הסרט של החיים שלו. יש קונספירציות מכאן עד הודעה חדשה לגבי הרצח של רבין, 3 כדורים, 2 כדורים, לא ניכנס לכל העניין הזה, אבל אחרי שחוקרים את הדברים אנחנו מבינים שכן, כנראה גם הרצח המתועב הזה קשור לענייננו. לי יש איזו מחשבה, אולי גם אילן רמון, זיכרונו לברכה, שטס לחלל ואז גילה אולי שאין חלל, חוסל בדרכו מטה, כך גם הבן שלו, גם אשתו, היה שם כאילו כולם שם, היה שם בלגן. בקיצור, כמובן אנחנו לא יודעים כלום, הכל לכאורה, הכל קונספירציות, הכל מתחת לשטח, אין הוכחות, אי אפשר להוכיח כלום, ועדיין אנשים ממשיכים למות בצורה מפתיעה, במיוחד אנשים שמתבטאים בצורה פומבית, או שמהווים איזשהו סיכון אמיתי, מהותי, על הממסד ועל דרכיו ועל שקריו. אולי אחד הדברים המרכזיים שהפחידו אותי גם בכל ההתעסקות הזאת במחאה, ושכאילו שהגעתי לאיזשהו מקום של הכרה יחסית גדולה, ואנשים באו אליי ואמרו לי, אתה סמל, אתה סמל. אמרתי להם, אני לא סמל, אני לא רוצה להיות סמל, סמלים מורידים, אני כן רוצה להגיע לסביבה טובה, ובכל זאת אני מתבטא בצורה כזאת, בצורה פומבית. אני מקווה מאוד ש... אני אצליח לעמוד במשימה שלי. טוב, בנימה אופטימית זו, נראה לי אנחנו נסיים פה להיום. תמשיכו ליצור, תמשיכו לדבר, אל תשתקו, אל תוותרו, כי בסופו של דבר האמת בצד שלנו, לפחות ככה אנחנו רוצים להאמין, ושיש יותר אנשים טובים בעולם מאשר אנשים רעים. הבעיה שרוב האנשים הרעים יש להם גם את רוב הכסף. זה כבר בעיה אחרת. לא נכנסתי אפילו בכלל גם לעניין של קט השטן, וחתמו הסכמים עם השטן עצמו, ושהוא זה שהרג. לא רוצה להיכנס למקום הזה. זה פחות מעניין אותי. שיהיה לנו בהצלחה, שיהיה לנו חגים שמחים, שיהיה לנו תרבות ואמנות, ושיהיה לנו ימי חירות, שילכו ויתארחו כמה שאפשר. אז תודה שהייתם איתי, נתראה בפעם הבאה.